כן, בפרק י"ג למדנו את הצורך בפרישות. כלומר, אף על פי שהפרישות איננה חובה, מצד הדין, כמו אדם שלא פרש, לא עבר עבירה, אבל הפרישות היא נדרשת אחרי שאדם ניקה את עצמו מן העבירות, ונדרש בכל זאת לפרישות בדברים המותרים, משום שהשיעבוד אל הדברים המותרים עשוי להביא אותו לחטא. למשל, מותר לשתות יין. אין שום הלכה אומרת, אל תשתה יין. אבל אם אדם יתרגל כל ימיו לשתות יין הרבה, אז א', הוא יתבטל הרבה מן התורה, מן המצוות, וכמוכן גם הוא יגיע לידי עבירה. יגיע לעבירה משום שהשיחות מבא לידי קלות ראש, וגם יזיק לבריאות שלו, ועובר על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וגם ייתכן שיגיע גם לידי גזל ושבועת שווא כדי להשיג את היין הנדרש לו. כי ברגע שהוא משועבד, הוא לא יכול לחיות בלי זה, וכמו לכל אדם מכור, עשוי להגיע לכל רע בעקבות הדבר. זאת הסיבה שהפרישות היא ראויה, בדברים המותרים, כל דבר העשוי להביא את האדם לידי הרע. אם כך, למה זה לא נפסק להלכה? פשוט כי אי אפשר בזה לתת הלכות. יש אדם שזקוק לפרוש מהרבה דברים, ויש אדם שאיננו זקוק כל כך לפרישות. ויש אדם שדברים שאצל רוב בני אדם אינם בכלל מהווים בעיה, אצלו זה בעיה, אז הוא צריך לפרוש משום שהוא עשוי להגיע אל הרע. וגם, דבר נוסף, ודאי שאנחנו לא נחייב את הפרישות, כל זמן שהאדם עוד לא נפטר מהרע היותר פשוט, הרע עצמו, הרע יותר גלוי, העבירות עצמן, שבוודאי שלא צריך לקנות מעלות עליונות של פרישות בתחומים עליונים, כשהוא מלוכלך בחטאים היותר גסים והיותר מכוערים. נכון, אין פרישות כללית. זה בדיוק. מה שאין כן, עבירה, אותה עבירה לכולם. כלומר, לכולם אסור לחלל שבת באותה מידה. אבל יש דברים שצריך לפרוש, זה תלוי לפי כל אחד ואחד. מה, לא לחלל שבת? זה חובה במובן המוסרי. כל דבר שעשוי להביא את האדם לידי רע, אז צריך לפרוש ממנו. אלא שבזה יש גם הבדל. יש אדם שהוא קדוש, לפי מה שלמדנו בפרק כ"ו. אצל הקדוש זה מתהפך. שהקדוש לא רק שהוא לא פורש, אלא אדרבה, הוא מרבה. הוא מרבה בכל המותר. כן? כמו שלמדנו למשל, שהמביא, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין, כתוב. נכון? שאדם צריך למלא את הגרון של תלמידי חכמים ביין במקום נסחים. לא מבין, מה זה למלא יין? מה, הם גרגרנים, תלמידי חכמים? אלא שמדובר על אנשים קדושים. כשהם קדושים, יותר הם מעלים את מה שהם משתמשים בו, ממה שהם יורדים מדרגתם על ידי השימוש הזה. כלומר, זה עבודה קידוש העולם הזה. כמו שאמרו למשל האבנים שעליהם יניח יעקב אבינו ראשו, כל אחד אמר עליי יניח צדיק ראשו. כן? כלומר שהעולם מתעלה מכוח הצדיק. ולכן נאמר בגמרא על חלק מהחכמים, גם תנאים וגם המוראים, שהם היו שמנים. כן, רבי צדוק מלובלין מספר, למה הגמרא רואה לנכון לספר לנו על אותם הצדיקים שהם היו שמנים? כדי שנדע שהם היו קדושים. כי מכיוון שהם היו קדושים, הם היו מרבים באכילה, כדי לרומם יותר ויותר את העולם. אלא שעל ידי כך הם פגעו בבריאות שלהם. נכון? אז זה מסירות נפש. מסירות נפש לשם הקדושה. כן. אגב, כל אחד מישראל זוכה לזה בשבת. בשבת אנחנו אוכלים יותר מדי, ואנחנו נהיים חולים מפני זה, נכון? עד כדי כך שצריך להתפלל רצה ואחליצנו, ואחליצנו כמובן רפא אותנו, רפא אותנו, אבל אין ברירה, זה מסירות נפש על קדושת השבת. האדם יצום כל השבוע, ובשבת יאכל יותר מכדי יכולתו, על מנת להנהיג את השבת. כן. נוצרי שמן. כיוון שאצל הנצרות יש אידיאל של הפרישות לשם הפרישות, אז מילא להיות שמן זה בעיה. מצאנו כמרים שמנים. כן. תאר לעצמך, אם שמלו היו כמרים, היו שמנים עוד יותר. כן, מה אתה אומר?
למה בתודעה שלי נמצא לי שחור, אדם שחור, אדם שחור,
זה נכון. זאת האמת. זה בא לך כי זאת האמת. זאת האמת שאדם שפרש מעיני העולם הזה, התעלה רוחנית. אלא שזאת לא המדרגה העליונה. יש מדרגה למעלה מזה. כלומר, הפרישות היא הדרכת מעבר ואיננה אידאל. אבל אנחנו רואים שבאמת זה אנשים הפרושים, יש יתר רוחניות, יותר הקרנה לפעמים. אבל היתר הקרנה הזה, הזאת, זה לאו דווקא דבר חיובי, לפעמים זה כוחות של טומאה, לפעמים זה שנאת העולם, שנאת החיים וכדומה. או, לכן כל דבר צריך לשקול פה במוזני הצדק לשכל, לדעת מתי הפרישות רצויה, מתי היא לא רצויה. אבל אי אפשר לבטל את הערך של הפרישות לפעמים. כן? הראיה, לפעמים אנחנו גם צמים. המטרה של הצום היא הסעודה שאחריו. זאת המטרה של הצום. אם אדם צם כראוי, אז הסעודה שהוא אוכל במוצאי הצום היא הופכת להיות סעודת מצווה. אם אדם סתם צם כי הוא אוכל את עצמו, אז זה לא סעודת מצווה, זה סתם סבל. לכן בסיום יום הכיפורים אומרים, לך, אכול בשמחה לחמך. כן. יפה, זה בדיוק השאלה. אם הוא סתם היה רעב, הוא צריך לאכול משהו, זה סתם בהמיות. אנחנו לא נגד בהמיות. בהמיות זה כשר, רק זה לא מעלה. זה לא אסור. זאת לא מדרגה פה. לעומת זה, אם הוא יפנים את כל מה שהצום היה צריך להפנים בו, והוא השיג את המדרגה הרוחנית הראויה לו, אז מלך, כשהוא בא לאכול, הוא מקדש את משהו אחר. הוא בכל זאת חייב, נכון. ובכל זאת חייב, אז... אבל זה לא כבר פשוט. בגלל שאתה יכול לשבור את הרעבון במעט מזון, ואז אחרי שהוא שבר, עכשיו הוא יאכל בקדושה. זה כמו שלמשל קורבנות. קורבן, מצווה לאכול, נכון? אתה אולי אוכל את הקורבן כדי רעב. הלכה היא, אסור לאכול קורבן אם אתה רעב. נכון? קורבן נאכל על הסובה. זאת הסיבה גם שהאפיקומן נאכל בסוף הסדר. יש כמה סיבות. אפיקומן הרי זכר על קורבן פסח. אז יש שני צדים. יש שאתה אוכל בסוף כדי שישאר הטעם של הקורבן בפה. יש גם שאתה אוכל אחרי שסברת מליל הסדר, כדי שיהיה כקורבן הנאכל לא מצד הצורך לאכול. מה? כל קורבן. גם קורבן. כן, זאת ההלכה. פעם הבאה שאתה הולך לאכול קורבן, אז לפני שאתה הולך לאכול את הקורבן, תקנה פלאפל. תשתה פחית, ואז תלך לאכול את הקורבן. אסור לאכול, בגלל שאני זקוק למאכל, אם לא אני אתמוטט. זה אכילה בהמית, שבא למלא איזשהו צורך, איזשהו צורך של שפלות. אלא כאן אנחנו מתעוררים. לא, כי זה כדרכם של בעלי נפש שלווה. הם אוכלים מצד המעלה שיש בעילוי המאכל. לא, זה סתם, כי הם רוצים להוסיף רעבון. הם היו מקיים כדי להיות רעבים. ואז הם היו אוכלים עוד. הרומאים. היה, בסעודות רומאיות, היה כלי הנקרא וומיטוריום, שבתוכו היו מקיים בזמן הסעודה, כדי שיהיה כוח לאכול עוד. נכון? זה באמת לא מתאים. עם ישראל הוא טהור וקדוש, מה? כמו אנורקסיה. יש אנשים גם שנלחמים באנורקסיה בכל כוחה, במסירות נפש אדירה. אתה רואה אותם, הם אוכלים כל היום, נלחמים, נלחמת חורמה באנורקסיה. כן. כן. זה לא חסידות, זה פרישות. כן, זאת הפרישות. בגלל שריבוי ההיתר מביא לאיסור. משהו מסביר. ריבוי ההתעסקות בדברים המותרים, זה מביא בסוף לאיסור. נכון, צדיקות לא מספיקה, בדרך כלל, כדי להימלט מן הרע. בגלל שהפרישות משתנה מאדם לאדם. יש אדם שזקוק להרבה פרישות, יש אדם שזקוק לשום דבר. כן, כל מידות החסידות. מידות החסידות אינן יכולות להיקבע כהלכה. אלא שברגע שאדם ראוי למידת חסידות, והוא לא נוהג בה, ביחס אל עצמו זה פגם. לא הייתי אומר חטא, אבל זה פגם. כי הראוי לחסידות צריך לנהוג בחסידות. מה? זאת התפתחות בנפש. קודם כל, הסממן היותר פשוט זה שהוא כבר צדיק. אם הוא כבר צדיק, אז יש מקום לשקול אם ראויה לו החסידות. אם הוא מרגיש על ידי זה הוא מתקדם בדעת אלוהים, אז אכן כן. אם על ידי זה הוא מתחיל להיות שונא הבריאות וגם שונא כלפי מעלה, אז ראוי שלא. כן? למשל, אדם עושה מידת חסידות. כן? אני מחמיר בדיני קשרות, ולכן אני לא אוכל אצלך. אז אם אצלך לא קשר, בסדר. אבל אם אצלך קשר, רק יש לי איזושהי הקפדה. מי אמר שמותר לנהוג בה? זה לא פשוט. מה? ודאי, זה פה נמצא. פה נמצא ממה של הקשבה פנימית. אדם צריך לדעת אם זה ראוי לו או לא ראוי. מה זה? כי ההלכה זה בא להגיד לך מהו הרע המינימלי. זה אל תעשה כי זה רע. עץ הדעת טובה. עכשיו אנחנו מדברים על התרחקות יתרה מן הרע. מה? של מידת חסידות. אבל זה כבר כתוב, מידת חסידות. אומרים לך, דבר זה הוא מידת חסידות. ולפי זה אתה יודע איך לשקול את הדבר. אם ראוי לעשותו, לא ראוי לעשותו. בסדר? למשל, יש כלל בירושלמי, כתוב מפורש, מתי מותרת מידת חסידות? בתנאי אחד, שאיננה מבזה אחרים. כן, סופר על אחד החכמים, היה מהלך בדרך, יש הלכה שבימות הגשמים מותר להיכנס לשדות של חברו, ולא ללכת באמצע הדרך. למה? כי באמצע הדרך, באותם הימים, היה בוץ. כן, לא היו דרכים סלולות כמו בימינו, אז בימות הגשם, בימות הגשמים, הדרך היא בוצית מאוד, אז מותר לעלות על האבנים שבשדות שבצדדים, למרות שזה פריצה לרשות של מישהו אחר, כדי לא להתלכלך בבוץ. ולמה זה מותר? שעל מנת כן, הנחיל יהושע בן נון את הארץ. זו תקנה קדומה של יהושע בן נון, שמותר לדרוך בשדה של החבר כדי לא להתלכלך בבוץ בגשם. מסופר בתלמוד על רבן גמליאל ועל עוד שני חכמים שהיו מהלכים בדרך וראו את רבי יהושע באמצע ימות הגשמים, הולך בתוך הדרך, בתוך הבוץ. אז רבן גמליאל הבין שהוא עושה את זה מתוך חומרה. אף על פי שמותר לדרוך בשדות, הוא דורך באמצע הדרך כי הוא מחמיר על עצמו. אמר רבן גמליאל, בואו וננדה אותו. רצו להחרים אותו. על מה? על זה שהוא עושה חומרה. אמרו לו, אבל מותר לו להחמיר על עצמו. ככה אמרו לרבן גמליאל. אמר, בתנאי שאינו מבזה אחרים. מכיוון שאני, נשיא ישראל, איננו מחמיר על עצמי, והוא בכל זאת בפניי הולך בדרך, בתוך הבוץ, הוא מבזה אותי. הוא אומר שאני לא בסדר. אז הוא חייב נידון. בסוף הצילו אותו מהנידון. איך שוב? לא זוכר בדיוק איך. מה? כנראה. כן. מה?
יכול להיות
שמתחילה יש אנשים שמסוגלים להגיע לתוך מסוגלים להתחסף ויש אנשים שלא. יש לו פוטנציאל. כן, עדיין שיש יותר נטייה, אבל השאלה אם יש כאלה שלא מסוגלים, להגיד לא מסוגל זה לא נראה לי. כל אחד מסוגל להגיע למידת חסידות. השאלה אם הוא ראוי לזה, במצבו. כן, אבל השאלה אם אי פעם זה כן יכול להיות טוב. יכול שאי פעם זה כן יהיה טוב לו. זה כן, זה לפעמים יכול להיות, אבל זה ראוי להיזהר מאוד מזה. בגלל שלפעמים אדם מפתח מידת חסידות בתחום אחד, כדי לא לפתור את הבעיות שלו בתחום יותר חמור. זאת אומרת, אני בסדר, הוא מתמקד כל הזמן באותה מידת חסידות, וזה מפריע לו להתפתח בתחומים שהוא כן היה צריך לפתח. בסדר? טוב. אז עכשיו דיברנו, אצל זה בעמוד צדיק וב, על הפרישות הטובה והפרישות הרעה. אך העניין הוא, כי ודאי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר. יש פרישות שנצטווינו בו, ויש פרישות שעוזרנו עליו לבלתי ייכשל בו. והוא מה, זה כבר קראנו, לא? כן, כן, קראנו פה. כן, כבר? ואם תשאל ותאמר, אם כן איפה, שזה דבר מצטרך ומוכרח, כלומר שזה חשוב תהיה פרישות. למה לא גזרו עליו החכמים כמו שגזרו על הסייגות ותקנות שגזרו? כן? שאלה יפה. כן? אתם שאלתם, כמה מכם שאלתם עכשיו, למה לא גזרו חכמים לאסור גם את הדברים שמידת חסידות, כיוון שזה דברים טובים? כן? הנה, התשובה מבוארת ופשוטה. כי לא גזרו חכמים גזרה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים. אבל די להם שיהיו צדיקים. הצדיק זה מי שעושה את הטוב ואיננו עושה את הרע. זה כל אדם יכול, מה שאין כן חסידים, רוב הציבור אינו יכול להגיע למידה הזאת. לכן צריך מאוד להיזהר כשבאים להדריך, למשל, או כותבים ספרי הלכה, או באים להדריך אנשים כיצד להתנהג, לא לטבוע מן הציבור מידת חסידות. נוסף על כך, ברגע שמידת חסידות הופכת להיות נורמה, מי שחורג ממנה חושבים שהוא לא בסדר. למשל, מי שלא לובש ציצית. ללבוש ציצית. זה מידת חסידות, נכון? אין חובה ללבוש ציצית. מה? מה?
רק אם יש לך ארבע
כנפות. אם יש לך ארבע כנפות, אתה חייב לשים ציצית. אין לך ארבע כנפות, אתה לא יכול לשים ציצית. אז עכשיו, מה קורה בישיבות התיכוניות? מחפשים את מי שלא לובש ציצית. נכון? במקום לבדוק מי מדבר לשון הרע. שלשון הרע זה איסור דאורייתא. ששקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר. יותר קל למצוא את זה. זהו? ואז אתה גורם לאנשים מאבקים מיותרים. במקום להריב איתם על מידות חסידות, תריב איתם על דברים של צדקות. כן. לא, זה לא ביטול מצוות עשה. המצוות עשה היא שמי שלובש בגד של ארבע כנפות צריך שיהיה בו ציצית. אתה לא לובש את הבגד, אתה לא יכול לשים ציצית. כמובן, ראוי מאוד, כן? גם הרמב״ם כותב את זה. ראוי מאוד לאדם, כן? זה לא סתם מידת חסידות רגילה. ראוי מאוד ללבוש ציצית. ראוי מאוד להיזהר בזה, וכתוב במשנה ברורה שבמדרשים משתמע של עתיד לבוא, יהיו ישראל, יהיו זהירים במיוחד במצוות ציצית. כן, כתוב, ויחזיקו עשרה אנשים מכל לשונות האדמה, בכנף איש יהודי. זאת אומרת, שיראו את הציצית כמשהו מיוחד. כן, מה אתה אומר? תראה לי בשולחן ערוך, בבקשה אדוני. אם תמצא את המילה חייב, אני אתן לך 50 שקל. לא כל הלכה בשולחן ערוך מתחילה מחייב, סימן שהרבה הלכות בשולחן ערוך הן מידת חסידות. למשל, כתוב ככה, אסור ללך בקומה זקופה, ולא ילך 400 בגילוי הראש. שמתם לב את ההבדל? בהתחלה כתוב, אסור ללכת בקומה זקופה? זה איסור. טוב, אסור, זה אסור. אסור לאדם ללכת בקומה זקופה. ולא ילך 400 בגילוי הראש. מה זה ולא ילך? מידת חסידות. לא שזה חובה. בסדר? כן. אם לא, אז הוא אומר, הוא אומר, אסור ללכת בקומה זקופה, וללכת 400 בגילוי הראש. או הוא אומר, לא ילך, זה מידת חסידות. כן. קומה זקופה לא הכוונה שאתה לא הולך ישר. קומה זקופה זה הכוונה כמו סנוב כזה. יענו, בגאווה. כן? שופנו ינס. כן? זה מה שעשו. לא, שאדם צריך ללכת ישר ולא כפוף, זה ברור. מה, אם לא אז הוא יהיה חולה. כן? לא, לא משהו. אצלי, בקריאת שמע כתוב אחרת. כתוב שקיצור, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. על כנפי בגדיהם. זאת אומרת שצריך שיהיו כנפי בגדיהם קודם. מה, אני חייב ללבוש בגד? איפה כתוב, דבר בני ישראל וילבשו בגדים? איפה זה כתוב? כן, מכאן הראיה שיעקב אבינו הלך עם כיפה, שהרי כתוב, היצא יעקב מבאר שבע, ואיך יעלה על הדל שיצא בלי כיפה? כי הבגד המצוי בעם ישראל היה בגד של ארבע כנפות. זה מה שלבשו תמיד. כן, מימי קדם, איזה בגד אדם לבש? לבש בגד שיש לו ארבע כנפות. לכן אומרת התורה, על הבגדים, בניה ארבע כנפות. הריבוי נשלו אילום. אפילו יש בגמרא על אחד החכמים ששאלו אותו, למה אין לך ציצית בבגדך? כי היה לו בגד של ארבע כנפות ובלי ציצית. אמר טלית שאולה. טלית שאולה, זה טלית שאולה, אני לא חייב ציצית. כן, זה לא הייתה שלו. הוא שאל, לא היה לו מה ללבוש, הוא ביקש מישהו אחר, את הטלית, לא שם ציצית.
זה סיפר המון יהודים אחרים שאנחנו עומדים מרשן שהקב"ה מדבר למשה. הוא היה יכול להשתמש בשם שחשב
מזה.
כי
אלה
איש
בגד אב. אז תחלוק על הגמרא. תחלוק על הפוסקים, בסדר? אז אני אומר, אני חוזר פה... תראה, אני מעדיף, נגיד, בינתיים לא לפסוק כמוך, אלא להסתמך על כל פוסקי, כל הדורות כולם, שאמרו שאין מצווה ללבוש ציצית. כן, עכשיו, לגופו של עניין, אני חוזר לזה שצריך להיזהר גם מבחינה חינוכית, שלפעמים חושבים שמי שלא נוהג מידת חסידות הוא לא בסדר. אה, זה שטויות. מי שלא נוהג מידת חסידות הוא בסדר גמור, תבדוק את עצמך קודם. כן? כן. אז אם כן, אבל הוא אומר כאן, אין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים. אה, השרידים אשר בעם. אתם רואים, שריד זה הצדיקים דרך כלל. שריד זה צדיקים, כתוב. השרידים אשר בעם, כתוב, השרידים אשר בעם. החפצים לזכות לקרבתו יתברך ולזכות בזכותם לכל שערי המון הנתלה בם, להם מגיע לקיים משנת חסידים אשר לא יכלו לקיים האחרים. פה הוא רומז למשהו מאוד מעניין. אני נוהג במידת חסידות, ובזה מזכה את הרבים. אז מידת חסידות זה לא לייצוא. כלומר, כיוון שאני נוהג במידת חסידות, אז כולם ינהגו במידת חסידות. ההפך. אני נוהג במידת חסידות, ואז אני פותר את כל האחרים בזה. הם לא צריכים לנהוג. מה? שמה? די לי ולך. עכשיו, דבר מאוד מעניין, ראינו, זה רבי חיים ויטל אומר, ש... מי שלומד סתרי תורה, יש לו נטייה, כשהוא בא לפסוק הלכה, יש לו נטייה להקל. איך הוא כותב? עכשיו אנחנו רואים שיש הרבה מאוד חומרות על פי הקבלה. ואז זה מסתדר. כי החומרות נאמרו למקובלים. כלומר, כיוון שהאדם מחמיר על עצמו, אז נוח לו להקל לאחרים. כי הוא אומר, כל עול החומרה נפל עליי. עכשיו אתם יכולים להקל. כלומר, כל עול החומרה נפל עליי, מכאן ואילך, אתם יכולים להקל. זה דרכה, אם כן, של חכמי הקבל. אז גם פה הוא אומר את זה בעצם, כן? השרידים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך ולזכות בזכותם לכל שער ההמון, הנתלה בם. להם מגיע לקיים משנת חסידים אשר לא יכלו לקיים האחרים. מה זה? הם סדרי הפרישות האלה, כי בזה בחר השם. שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולה שווה, במעלה אחת. כי יש בעם. מדרגות מדרגות, איש לפי שכלו, הנה לפחות יחידי סגולה יימצאו, אשר יכינו את עצמם מחנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שכינתו. הרבה אומרים את זה, כשבתוך ציבור שוכן אדם שנוהג בעצמו מידת חסידות, יתר על האחרים, אף על פי שאחרים אינם נוהגים כמוהו, אבל יש הקרנה ממנו אל האחרים. והקרנה הזאת מטיבה את דרכיהם של האנשים שאינם במדרגה שלהם. זה הרבה הם רואים את זה, נכון? השפעה סגולית של התלמיד חכם. וכי העניין שדרשו זיכרונם לברכה בארבעה מינים שבלולב. יבואו אלה ויכפרו על אלה. כן, שארבעה מינים הם כדגד ארבעה סוגי אנשים, ואז האתרוג בא לכפר גם על הערבה. כן. כן, אבל הצדיק זוכה על ידי כך שהוא בסדר. ולכן הנטייה של הצדיקים זה להתחרות זה בזה. יש שנאת חינם. למה? כי אני בסדר, אתה בסדר. אז כל אחד מאיתנו עולם מלא. אז אין דבק. מה שאין כן החסידים, זה שהם עושים יותר מכדי הצדקות, זה יכול לבוא רק מתוך אידיאל. והאידיאל מוכרח להיות אידיאל של תיקון הכל. לכן מלכתחילה החסידות נעשית מאהבה. מה שאין כן, כשמי שלא ראוי לחסידות נוהג בחסידות, זה הופך להיות הזנה יתרה להתנתקותו מן הזולה. כן, מה אתה להגיד? מה אתה אומר? ההשפעה הסגולית? כן, מרגישים את זה. לפעמים אתה יודע, יש אנשים יושבים ביחד, חבר'ה, מדברים. פתאום נכנס מישהו שעד עכשיו לא הגיע, ועצם נוכחותו שינתה את הכל. שינתה את נושא השיחה, את האווירה וכדומה. למרות שהוא לא פותח את הפה. כן? ולפעמים גם לא מובן למה, לפעמים בקהל יש הרגשה נוחה, הרגשה לא נוחה, בגלל נוכחותו של אדם מסוים. כן, שחקני שחמט יודעים את זה. כן, שהיה אחד, נזכר פה, שהתלונן, קספרו, לא? מי זה שהתלונן? ששמים לו בקהל אנשים שמוצאים אותו מהריכוז. אני חושב שזה יקר פה. זה יקר, אני חושב שזה יקר פה. הוא אמר שהכניסו לו לתוך הקהל, הוא היה קצת נטרולל. לתוך הקהל, שמו לי אחד שכשהוא מתרכז הוא מוציא אותי מהריכוז. כן? ייתכן שהוא צדק. האם האישיות מקרינה משהו?
יש את זה.
כן. טוב. אבל אני אומר, גם בלי להגיע עד כדי כך. אני אומר, סתם. לכל אדם יש איזה, איזה אפקט סגולי בעצם האופן שהוא מאיר או מחשיך את, ה, את הסביבה שלו וכדומה. הוא מורגש.
אני מבקר את הרגש.
מה זה?
יש תמיד כזה, כמו שהרב אמר, חבר'ה לפעמים, שנותנים כזה, קטנה כזאת.
אז אתה חוזר על מה שאמרתי.
כן.
היפה. טוב, וכבר מצאנו, וכבר מצאנו לאליהו זכור לטוב, שאמר לרבי יהושע בן לוי במעשה דעולה בר כושר. כשישיבו ולא משנה היא, אף הוא אמר לו, וכי משנה חסידים היא. מה מדובר? זה סוגיה באמת מסובכת. כתוב על, שאם באים גויים ואומרים ליהודים, תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו. תבחרו אותו. ואם אתם לא תביאו אחד מכם, אנחנו הורגים את כולכם. אז מה הדין? נהרגים כולם ולא ימסרו נפש מישראל. אבל אם אמרו, תנו לנו את פלוני או שנהרוג את כולכם, אז נותנים אותו, כי אז הוא מסומן. הוא מסומן ממילא, אז הוא כאילו הוא כבר אדם הרוג מלכתחילה, גברה קטילה. ואז מסופר בגמרא על עולה בר כושב. עולה בר כושב היה שודד. היה יהודי, שודד. הרומאים, ככה מסופר, הרומאים חיפשו אותו, כי הוא היה באמת חייב מיטה, כלומר, הוא היה לא סתם שודד, מן הסתם ששפך דמים, היה רוצח, גונב, לא יודע. והוא הסתתר אצל רבי יהושע בן לוי בעיר לוד. באו הרומאים, עשו מצור על לוד. אמרו, תנו את עולה בר כושב. מה עשה רבי יהושע בן לוי, שהיה באותה עיר? מסר את עולה בר כושב. כנראה שהרגו אותו הרומאים. ואז כתוב שאליהו הנביא, שהיה רגיל לבוא אליו, הפסיק לבוא. מוזר. אז התענה רבי יהושע בן לוי 40 תעניות, חזר אליהו הנביא, שאל אותו רבי יהושע בן לוי, למה לא באת? אמר לו, למסורות אני נגלה, אתה מוסר ישראל לגוי ואתה רוצה שאני עוד אתגלה אליך? אמר לו, ולא משנה היא? הרי מה שעשיתי זה לפי המשנה, זה משנה מפורשת שמוסרים אותו, מה אתה רוצה ממני? אמר לו, וכי משנת חסידים היא? זה נכון, זה המשנה, אז מה? אז בזה היית צריך לעשות את זה? מה הוא ציפה? זה באמת השאלה. מה ציפינו שהוא יעשה?
שיחביא אותו.
יחביא. אז הרומאים היו מחסלים את העיר. מה? שילחמו. זה ככה זה יוצא. היו צריכים להילחם. אגב, החסידים, יכול להיות שמה זה משנת חסידים? בתקופה של המתייוונים, המתנגדי היוונים נקראו בשם חסידים. ובאמת הם יצאו אחר כך למלחמה. אז יכול להיות שלזה התכוון אליהו הנביא. אמר לו, וכי משנת חסידים האלה, כי? כן, כי שאני שאומרים, אומרים ככה, יש שני סוגי מצוות, מצוות שיהרג ואל יעבור, ויש מצוות שיעבור ואל יהרג. אבל אולי יש אפשרות שלישית, יהרוג ואל יעבור. כן, מה אתה אומר? כן.
מה זה המתנגדים?
המתנגדים זה בתקופת החסידים, זה משהו אחר. שהיו חסידים ומתנגדים. כן, הביטוי חסידים חוזר... מה? כן, זה החסידות של הבעל שם טוב. אנחנו מדברים, כן, על 2,200 שנה הפרש. אני מדבר על מה שהיה בתקופת החשמונאים. אני מדבר על מה שהיה לפני 200 שנה. כן. אבל ביש זה אותו ביטוי, זה חסידים וזה חסידים. כן? טוב. אך הפרישות הרע. מה זה עד עכשיו דיברנו על הפרישות הטוב. מה זה פרישות רע? הוא כדרך הגויים, השכלים. למה הוא מתכוון? כאן לנזירים, נזירי הנצרות, שמנזרים את עצמם מן העולם הזה לשמה. כשחושבים שיש כביכול רע בעצם העולם, אז זה ברור שזאת הפרישות הרע. אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, כן, שזה מה שקשור באמת גם אצלנו לפרישות, אלא שכבר ימנעו מעצמם גם את המוכרח, וייסרו גופם בייסורים, ודברים זרים, אשר לא חפץ בהם השם כלל. כן, זה למשל, יש מנזר השתקנים. לא לדבר? מה, השתגעו? מה זה לא לדבר? כדי שהוא סמפה לאדם, כדי שידבר. שלא ידבר שטויות, שלא ישקר, שלא יחניף. מה, שלא ידבר? מה, השתגעו? הקרש פעם עשו איזו רפורמה אצלה. הסכימו שאחד הנזירים פעם בחודש יגיד משפט אחד בפני כל הנזירים. טוב, היום, ביום של הרפורמה, כולם מתאספים, אחד אומר, אחד הזקנים קם ואומר, כל יום אוכלים פה תפוחי אדמה, נמאס לי, אני לא אוהב תפוחי אדמה. אחרי חודש, בנזיר השני הוא אומר, אני דווקא אוהב תפוחי אדמה, ואני רוצה שימשיכו לאכול תפוחי אדמה. ואחרי חודש נוסף, השלישי עונה, אומר, אתם לא מתביישים כל היום להריב רק על תפוחי אדמה? אז זה מהסיגופים המטופשים. תענית דיבור, זה כשאתה צריך לתקן משהו. אבל אם אתה עושה מזה אידאל, כל חייך תענית דיבור. כן? זה הכל יש פרופורציה. ודאי שיש ערך לפרישות. היא לא צריכה להיות מתמדת. אדם גם לא צריך לקבל את זה בנדר. וכדומה. כן? גם תענית דיבור. כמה תענית דיבור אדם כבר עושה בחיים שלו? כן? אם זה הופך להיות מצרך יסוד, אז זה בעייתי. סימן שהאדם לא מאוזן. כן? מה? כל החיים שלו? כל החיים שלו זה קרה? זה פעם אחת קרה לו. שתיים, שלוש. אי אפשר יותר מזה. כן? מה? כל היום? זה לא. מה? הייתה לו תקופה שהוא צריך את זה. זה בעצם מה שאומר הרמב״ם. מה שעשו קצת הצדיקים, קצת החסידים וקצת הזמנים וקצת אנשים מהם, שהיו נוטים אל הקיצוניות בדנייני הסיגור, זה היה לצורך רפואת נפשם. הם היו זקוקים באופן נקודתי לדבר הזה כדי לתקן את עצמם. אבל הם מעולם לא עשו מזה אידאה. כן? כך אומר הרמב״ם. מה? זה הרב קוק אומר. שאיפה הם עושים של אחרים. כלומר, רואים שיש יותר מדי חומריות בעולם, אז כדי לאזן, הם נהיים בלתי נורמליים לכיוון השני. אבל צריך לדעת שזה בלתי נורמלי. כלומר, זה הקרבת הנורמליות על מזבח המאזן הכללי. אבל אל תחשוב שזה דבר טוב מצד עצמו. למשל, כתוב על הרבי מאוסטרובצה. הרבי מאוסטרובצה צם 40 שנה. הרבי מאוסטרובצה צם 40 שנה. מה קרה לו? מה? לצום 40 שנה. הייתה לו סיבה. מה? הוא צם 40 שנה, מה אתה רוצה? מה הבעיה? היה אוכל בערב, היה אוכל פה, שם, זה לא סדרי האכילה קבועים. ככה הרב ציודה שהכיר אותו, הוא אמר, שלא היו לו סדרי האכילה קבועים. השאלה היא למה הוא עשה את זה. אז יש כמה סברות, כן? כמו שמשל מצאנו אצל רבי צדוק, אחד מגדולי התנאים, שגם הוא צם 40 שנה. למה? כדי למנוע את החורבן. הוא ראה שהחברה מדרדרת מאוד, שהחורבן ממשמש ובא, אז הוא צם 40 שנה, 40 שנה הוא מנע את חורבנה של ירושלים. ומאוד, כל הכבוד. אבל הרבי מאוסטרובצה, זה הרב צידה אמר שיתכן שהוא רצה למנוע את השואה. הוא הרגיש שהשואה אפשרי, אז הוא מנע את השואה במשך 40 שנה על ידי הצום שלו. לרב ביגון יש סיפור אחר שהוא שמע מבני המשפחה של הרבי מאוסטרובצה, סיפור אחר שהוא רצה לחפר על משהו. בסדר, אבל זה לא אידאל. היה צריך לחפר על משהו. כן, מה? כן. פה זה כתוב. לא, פה זה לא כתוב. בעמוד הקודם. כן, שם לא, שמזכים את העולם. שמזכים את העולם במדרגה גבוהה. כן, אבל זה לא על ידי שהם יוצאים מן האיזון. פה מדובר על אנשים שיוצאים מן האיזון. זה אומר, זה לא בסדר. זה ודאי, זה דבר רע. וזה דרכם של הגויים השכלים. עד רבה, חכמים אמרו, אסור לאדם שיסגף עצמו. ובעניין הצדקה אמרו, כל מי שצריך ליטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. אדם צריך כסף, והוא הגיע עד שערי מוות, והוא לא רוצה לקחת את הכסף, הרי זה שופך דמים. וכן אמרו, לנפש חיה, נשמה שנתתי בך, אחיה אותה. ואמרו, כל היושב בתענית נקרא חוטא. והעמידו הא, בדלה מצא מצייר הנפשי. כבר הרי כתוב, היושב בתענית נקרא קדוש, והיושב בתענית נקרא חוטא. אז תלוי. איזה תענית? אז מה שהוא אומר כאן, העמידו הא, בדלה מצא מצייר הנפשי, כשאיננו יכול לעמוד בתענית. וזה לא יכול לעמוד, כאילו שהוא סובל מזה. אתה סובל, אז מה אתה מתענה? אל תסבול, תאכל. כן? והילל היה אומר, גומל נפשו, איש חסד, על אכילת הבוקר. כן? הוא גומל חסד עם נפשו. רוחץ, והיה רוחץ פניו וידיו, לכבוד קונו, כל וחומר מדיוקנאות המלאכים. כלומר, סופה שפעם אחת ראו את הילל הולך, השאלו לאן אתה הולך, הוא אומר, לגמול חסד עם אכסניה שלי. מה זה אכסניה? הבית. לא, כלומר, אכסניה זה לא בית, סליחה. אכסניה זה המאכסן. זה בעל הבית. כן? אכסניה זה בעל הבית. ואז שאלו אותו למי אתה מתכוון, הוא אומר לגוף שלי, כן? מסכנה, עלובה זו, שאף אחד לא מטפל בה, אני כל הזמן לומד תורה וזה, אז הגוף הזה סובל. אז כדי לגמול חסדים עם גופו, הלך למקלחת. כן? מתוך שאיפה אידיאלית להטיב עם זולתו. כי הרי הוא לא הזדהה כל כך עם גוף עצמו. אבל לגופו היה צריך, בכל זאת, שצחצח, זה, כי מכל וחומר מדיוקנאות של מלאכים, שיש סדר של שטיפת הדיוקן של המלך, נכון? לא משאיר מדיוקן המלך מלוכלך. הרי לך, הכלל האמיתי. כל מה ש... אגב, יש באמת, בתקופת ההשכלה, המשכילים היו צוחקים על היהודים התמימים, יראי שמיים, שהם היו מלוכלכים. זה ידוע, הייתה תקופה שיהודי תמים גם היה מלוכלך. לא כל כך באשמתו, אלא בגלל שאז הייתה עניות גדולה בעם ישראל, והייתה הרבה שפלות, הרבה השפלה של הגויים אלינו. אז לא היה לאדם זמן וכוח נפשי לטפל בהופעתו האסתטית. ואילו המתנגדים היו יבושים יפה והכל. אז שאלו המשכילים את הצדיקים האלה, למה אתם נראים ככה ואנחנו ככה? פשוט, במתן תורה היו כל עם ישראל. בבוקר שמענו את הקולות והברקים, רצנו אל הר סיני והתלבשנו איך שיכולנו. אתם שחצחתם את עצמכם, מקיתם את עצמכם, הסתרקתם, וזה כשהגעתם כבר נגמר מתן תורה. אז בכל זאת, ביקשתם הקדוש ברוך הוא שיעשה לכם משהו, נתן לכם מסכת דרך ארץ, שזה על הגבול בין קודש לחול. כן, קצת, משהו. כן. האמת היא, זה לא נכון. הסיבה, ודאי זה לא. כי ודאי מסכת דרך ארץ, גם זה בכלל דברי תורה. ובוודאי שראוי גם להיות נקי. כן? צריך לעזור בתשובה מזה, ודאי. צריך להיות מסודר ונקי. הוודאי שצריך להיות נקי. לכן זה מה שקרה כאן וחומר מדיוקנאות של מלאכים, שצריך אדם להקפיד גם על הופעתו, חייל, שפר הופעתך וכדומה. כן, הרי לך הכלל האמיתי, כל מה שאינו מוכרח לאדם, הנה עכשיו יש איזה סיכום כזה, כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה, ראוי לו שיפרוש מהם. זאת אומרת, אתה לא צריך את זה, בשביל מה אתה צריך את זה? כן, זה לא אצל החפץ חיים ש... ביתו היה פשוט ביותר. אז שאלו אותו, למה אתה לא קצת מייפה את הבית? הוא אמר, זה פרוסדור. משהו פרוסדור זה מספיק. כן. וגם מספר על רב הרי לוי, שפעם הכניסו לו תנור לביתו. אתם יודעים מה זה הבית של רב הרי לוי? היה חדר אחד. אז הכניסו לו תנור לביתו. אז הוא הוציא את התנור. שאלו אותו, למה אתה מוציא את התנור? הוא אמר, זה יותר מדי עולם הזה. הם מגזימים. כן. אז מה וכל מה שהוא מוכרח לו מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו, הרי זה חוטא, הנה זה כלל נאמן. אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלא לשיקול הדעת, ולפי שכלו יהול על איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי רבים הם. ואין שכל האדם יכול להקיף על כולם, אלא דבר, דבר בעיתו. פרק י"ד בחלקי הפרישות. חלקי הפרישות, הראשיים שלושה. כאילו יש פרישות בהנאות, פרישות בדינים, פרישות במנהגים. הפרישות בהנאות הוא, מה שהזכרנו בפרק הקודם, דהיינו, שלא לקחת מדברי העולם, אלא מה שהצורך יכריח. כן, למשל, אתה צריך לאכול, תאכל. אתה לא צריך לאכול, אל תגיד. נכון. דבר זה יקיף על כל מה שהוא תענוג לאחד מן החושים, והיינו. במאכלות, בבעילות, במלבושים, בטיולים, זה שמועות, וכל כך יוצא בזה. רק בימים שהעונג בהם מצווה, שזה משהו אחר. שזה, למשל, שבת, בימים טובים, הוא סעודת מצווה. סעודת מצווה. למשל, היה, שמעתי על צדיק אחד בוורשה, דוד של בעל הסולם, נדמה לי, שכל ימיו אכל סעודות מצווה. ורשה הייתה עיר גדולה לאלוהים, היו הרבה יהודים, והיו כל יום מצוות. אז הערב אחד הוא היה אוכל בבית מילה, פה בחתונה, פה בפדיון הבן, פה בסיום מסכת. בקיצור, כל ימיו אכל סעודות מצווה. לפעמים בני ביתו היו קצת מתביישים, היו אומרים, מה זה? זה נראה שכאילו הוא הולך ממקום למקום, רק... תודה. היה שהולך ממקום למקום רק כדי לאכול, אבל הוא כוונתו הייתה כוונה קדושה, שהוא לא נהנה מן העולם הזה, אלא אם כן זה בקדושה. אפשר, אני יודע כך, לאכול הרבה מאוד. כן, אז מה שהוא אומר כאן, בימים שעונג בהם מצווה. אז זה דברים פשוטים, לא להרבות באכילה, תלמיד חכם אמר באכילה, הדבר הזה הוא מגונה וכדומה. הפרישות בדינים, מה זה בדינים? בהלכות הכוונה, הוא להחמיר בהם תמיד. לחוש, אפילו לדברי יחיד במחלוקת עם טעמו נראה, אפילו שאין הלכה כמותו, ובתנאי שלא יהיה חומרו כולו, ולהחמיר בספקות אשר במקום ש... אפילו במקום שאפשר להקל בהם. זאת אומרת, להלכה צריך להקל. אבל אתה יכול להחמיר כיוון שיש מקום לסברה של המחמיר. יש לפעמים שאדם מחמיר סתם חומרה, כן? שלא שמענו ולא ראינו. אז זה שטויות. לא צריך להחמיר חומרות סתם בשביל הכיף להחמיר. אבל אם באמת דעתו של אותו מחמיר יש לה מקום, אף על פי שהיא נדחתה להלכה, ואיננה הלכה לכלל ישראל, מן הראוי לפחות לאדם פרוש להחמיר בדבר הזה. אבל לא להורות כך. אסור לפוסק הלכה להורות לחומרה אם זה לא הדין. כן. שמה ש? שמינים. שמינים, כן. כן, זה אתה מדבר על הפרישות בהנאות. עכשיו נדבר על הפרישות בדינים.
כן, ועכשיו מה זה?
פרישות בדינים. כן, כפי שכתוב בספר שמן הסתם עומד לפניך, נכון? כי אתה בא לשיעור, מן הסתם שיש לך ספר ביד, ואז אתה רואה מה שכתוב. נכון, אז הפרישות בדינים. אז הפרישות בדינים זה שאדם נוהג כמחמיר. למשל הרב קוק היה כזה. הרב קוק היה תלמיד חכם גדול, כל התורה כולה הייתה אצלו. ולכן הוא היה משתדל, ולכן הוא הכיר את כל השיטות כולם, והוא היה משתדל להחמיר כמו כל השיטות כולם. אבל אף אחד לא הרגיש את זה, אף אחד לא ידע. למשל, הרב קוק היה לו כובע. מי שהיה לו כובע? למה היה לו כובע? מה? ישו מניח תפילין מתחת לכובע. כל היום כולו היה הולך עם תפילין, אך אף אחד לא ראה את זה. מה? מה? הוא יכול להכניס אותם פה. אחד לא רואה, אם נכנס לו ככה, אז יש לו פה את ה... אחד לא רואה. אתה רוצה הדגמה? תקנית לכובע קודם. מה? בעיה, לא אחד לא צריך לראות מה. זה רק... זה באמת מיותר עם האצבעות. זה מידת חסידות בריבוע. אז זה אחד לא רואה. כן, לנהוג בהנחת קודם כל היום ככה? לא, זה מיוחד לו. הוא עושה את זה בצנעה. לכן היה לובש כובע. כן? או... יש הרבה מאוד דברים. כן. אבל כמובן שאסור להורות את זה לכולם. מה? זה מידת צדיקות, חסידות מיוחדת. כן, יש אדם שזאת מידתו, זה ככה הוא ראוי לזה, לא כל אחד. הרב קוק היה אחד כזה, ולכן היה מניח תפילין כל יום. כן.
כמה שיעורים נתנו, כמה שמשתדלים,
למשל, כן, אז זה לפעמים, זה מצריק. כן, הוא אומר כאן, הוא אומר פה, אם יהיה, הוא אומר כאן, אם טעמו נראה, אם טעמו של המחמיר נראה, לא הווה אמינו. לפסוק לפי הווה אמינה, אין טעם בזה. אבל, למשל, השכל. מבחינה שכלית יש מקום לדבר. לא סתם איזה משהו, איזה שטות, מישהו אמר, תמיד הרי אפשר להעלות כל מיני שטויות על הדעת, בסוף דוחים, זה לא נכון. כן, כמו שלמשל, הווה אמינא בגמרא, שברית מילה זה בלב, כן? הרי לא כתוב בתורה איזה איבר צריך למול. כן? אז כתוב, ומלתם את עורלת ליבכם, ובעורפכם לא תקשו עוד, אז אולי צריך למול את הלב, נכון? אגב, בזה יצא בכל זאת הלכה אחת ביורי דעה. ביורי דעה כתוב שכאשר מכשירים את הלב, לב של בהמה, כן? אז צריך לחתוך את הצ'ופצ'יק שם שבקצה, שהוא מלא דם, שנאמר, הוא מלטה את עורלת לבכם. כן? והשח מביא את זה בשם הרקנת. בספר קבלה הוא מביא את זה. מעניין. אבל למשל ראיתי לאחרונה מודעה גדולה, מצות מהודרות עם דקדוקי הלכה שטרם נראו כמותם. כך כתוב במודעה, עם דקדוקי הלכה שטרם נראו כמותם. אז זה סימן שכל הדורות, ממשה רבנו ועד עכשיו, אכלו חמץ, וברוך השם הגיע סוף סוף. יכול להיות גם עוד מעט עם חומרות שעוד לא נפסקו, כן? כן, לפעמים יש לך חומרות של השנה הבאה. כן, טוב. אז אבל יש מקום, כן, ודאי לחומרה, לפי כמה שיטות. רק אסור לך להחמיר. לפעמים גם אסור להחמיר במפורש. למשל, יבול שגדל אצל גוי, חייב בתרומות ומעשרות או לא? לא. אבל יש דעות בהלכה שכן. אבל מרן הבית יוסף בצפת עשה חרם. חרם נגד מי שמפריש תרומות ומעשרות מיבול של גויים. כלומר, זו חומרה שאסור לעשות אותה. יש בעניין דברים כאלה. אבל יש חומרות, ודאי שיש להם מקום. ובתנאי שלא יהיה חומרו כולו, כי לפעמים אתה מחמיר, אז זה יוצר כולה בתחום אחר. דוגמה, למשל אדם מחמיר בבדיקת חמץ. הוא חושש לכל פירור. אז מה הוא עושה? הוא לא מכשיר את הבית. ונוסע שבוע לבית מלון. ששם הכשרות הרבה יותר בעייתית. מי אמר שבבית מלון אתה יכול לסמוך כל כך בקלות על הכשרות? אז זה מה שנקרא, נמצא חומרו כולו, שהוא מקל במקום שהוא רצה להחמיר. הוא להחמיר בספקות אפילו במקום שאפשר להקל בהם. וכבר בערו לנו החכמים, זכרונם לברכה, ואמר יחזקאל, הנה נפשי לא מטומאה, שלא אכלתי מבהמה שהורה בה חכם. זאת אומרת, יש בהמה, הולכים לרב, שואלים, כבוד הרב, הבהמה הזאת כשרה או טרפה? נגיד הרב פסק כשר. עצם זה שהבהמה עמדה לשאלה, יש מקום להחמיר לו לאכול ממנה. אף על פי שמעיקר הדין מותר לאכול. אבל יש חומרה שיחזקאל הנביא היה מחמיר על עצמו, שלא לאכול מבהמה שהורה בה חכם. מה? לא. לא, זה לא זה. אלא שהוא רוצה להרחיק את עצמו מן הנטייה להקל. זאת אומרת, זה לא שהוא חושב שיכול להיות שזה הבהמה באמת טרפה. אלא הוא אומר, כיוון שנשאלה שאלה, אז כבר הייתי מוכן לוותר על הבשר הזה. מכיוון שכבר הייתי מוכן לוותר, אז כבר אני לא משועבד לו. אני כל כך רוצה בו. אז הוא יכול לפרוש. כי אם הוא לא יעשה כן, אז יכול להיות שהוא יבוא בהזדמנות אחרת להקל בבהמה שבאמת אסורה. אם הוא יראה להיטות יתרה אחרי אותו בשר. זה הכוון. כן? ולא אכלתי מבשר קוסקוס. והנה כל זה מותר הוא מן הדין. זה כוס. כוס זה שחת. כלומר, בהמה, מתי היא מותרת? בהמה מתה, אסור לאכול. אבל יש בהמה שהיא עדיין בחיים, אבל אם אני לא אשחט עכשיו, עוד 5 דקות היא תמות. כן? אז מותר לשחוט אותה, כדי שהיא תהיה, לא להפסיד את הבשר. זה נקרא בהמה שאומרים עליה שחט, שחט, כוס, כוס, בארמית. כן? אז בהמה כזאת, אף אבי שהיא מותרת, ראוי שלא לאכול ממנה. כן? בגלל ש... בגלל... מה? אבל זה כף. מה? איך זה יש לנו? אז תגיד ככה. טוב, מה אתה? למה יש מקום להחמיר? בגלל שאם אתה תתרגל לעשות את זה, בסוף תאכל גם בהמה שמתה באמת. זאת אומרת, אתה תבוא לידי אכילת בהמה מתה. אז אתה רוצה להיות בטוח שאתה לא תגיע לידי כך, ולכן אתה לא אוכל את זה. והנה, כל זה מותר מן הדין ודאי. אלא איהו דאחמיר הנפש. כלומר, יחזקאל הנביא היה מחמיר על עצמו, וכבר זכרתי למעלה שאין ללמוד ממה שהותר על כל ישראל לפרושים שיש להם להרחיק מן הכיור ומן הדומה לו, ומן הדומה לדומה. וכן אמר מר עוקבה, אנא בהי מילתא, חלה בר חמרה לגבי אבא. דאילו אבא כדחל בישרה העידנה, להווה אחי גבינה עד למחר כי אשתה, וענה, בהי סעודת על האכלנה, וסעודת האחרית היא אכלנה. ברור? כלומר, מה? ברור וזכרים? פשוט זה, מר עוקבה אמר, שביחס לאבא שלו הוא כמו חומץ בן יין. כן? חלה לגבי חמרה. חלה זה חומץ, חמרה זה יין. הוא אומר למה? כי אבא שלי, כשהוא היה אוכל היום בשר, היה אוכל גבינה רק אחרי יום שלם. ואני מסעודה לסעודה אוכל. מה?
זה עובד 24 שעות.
כן, זה ככה הייתה מידתו של מר עוקבא, שהוא היה היום אוכל בשר, מחר אוכל חלבי, לא באותו יום. ואני אוכל מסעודה לסעודה. איזה שאלו המפרשים, ואני מבין בעלי המוסר שלי. אז במקום להגיד על עצמו שהוא חומץ בן יין, שיעשה כמו אבא שלו, מה הבעיה? למה הוא לא עשה כמו אבא שלו? מה? הוא לא ראוי לזה, יפה. הוא לא יכול לקפוץ למדרגה שאיננה תואמת את אופי הנפש שלו. אבא שלו נהג ככה כי זה התאים למדרגת הנפש שלו. מי שזה לא מתאים לו, אז אסור לו. אז זה שאני חלה בר חמרה, זה לא בגלל שאני לא עושה כמו אבא שלי, אלא בגלל שאני אחד כזה שלא יכול לעשות כמו אבא שלי. זה הכבל. מה? הוא לא מלאכותי. כן, אין לך צידוק מלאכותי. כן. ובוודאי שאין פסק הלכה כמו שהיה אביו עושה. שאם לא כן, לא היה מרוק כבר עושה נגד זה, ודאי שהוא לא היה עושה עבירה. אלא שאבי מחמיר היה בפרישותו, וכך היה מרוק כבר קורא עצמו חלה בר חמרה, לפי שלא היה פורש כל כך כמו. והפרישות במנהגים, עכשיו זה הפרישות השלישית, הוא ההתבודדות והיבדל מן החברה המדידית לפנות ליבו אל העבודה וההתבוננות בה כראוי. ובתנאי שלא יתה גם בזה אל הקצה האחר. כלומר, זה טוב, לפעמים שאדם לא יהיה כל הזמן שרוי בין הבריות, אף על פי שכתוב לעולם תדעתו של אדם מרובד בין הבריות, יש איזה זמנים מיוחדים שאדם צריך קצת להיות מכונס עם עצמו, להכיר את עצמו מקרוב. בתנאי שלא יתה גם בזה אל הקצה האחר, שכבר אמרו זיכרונם לברכה, לעולם תדעתו של אדם מרובד בין הבריות. וכן אמרו, חרב על הבדים ונועלו. מה זה חרב על הבדים? חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד, כלומר לבדם, ועוסקים בתורה. וגם שצריך חברותה. אלא יתחבר האדם עם הטובים, זמן מה שיצריך לו ללימודו או לפרנסתו, ויתבודד אחר כך. צריך איזה זמן שיתבודדו. להידבק באלוהיו ולהשיג דרכי היושר והעבודה האמיתית. ובכלל זה, למעט בדיבורו, להיזהר מן השיחה בטלה, שלא להסתכל חוץ מארבעה מותיו, וכל כאלה יוצא בזה מעניינים שאדם מרגיל את עצמו בהם, עד שנשארים לו בטבע לתנועותיו. הנה שלושה חלקים, אף על פי שאמרתי לך בכללים קצרים, אינך רואה שהם כוללים פעולות רבות מפעולות האדם, וכבר אמרתי לך שהפרטים אי אפשר להימסר כי לשיקול הדעת, אלא ישאיר אותם על יושר הכלל והמיתו. כן. לא, אם זה לא... הצדיקות כן, אסור לעשות עבירה. אסור לעשות עבירה. כן. זהו.